שעוסקות בתולדותיו של יעקב אבינו, המילה הראשונה שלהם מתחילה במבנה לשוני המחבר את העבר עם העתיד. כך גם פרשת השבוע, פרשת ויגש, שעוסקת במפגש שבין יוסף ליהודה, ואחר כך בין יוסף ואביו ואחיו, גם היא מתחילה במילה ויגש. ייגש זה בלשון עתיד, ויגש זה בא להפך את העתיד לעבר, ללמד לך שמעשה אבות סימן לבנים. לא זו בלבד, אלא מה שמתואר כאן צופה מראש את מהלך העניינים לאורך כל ההיסטוריה היהודית, עד אחרית הימים ועד בכלל. המפגש או האימות שיש בין יהודה ויוסף מתחילות למעשה מקודם. הייתי אומר שיש כאן מאבק סמוי על ההנהגה של עם ישראל. צד אחד יוסף נועד למלוכה, זה מה שהוא ראה בחלומות שלו. הבא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, שואל יעקב אבינו, אבל למעשה כך היה. יוסף נעשה שליט בכל מצרים וכל המשפחה באה והשתחוו לו. אז זה נאמר, אביו שמר את הדבר, אבל זה לא רק לגבי מה שהיה בגבולה הראשונה. דבר חז"ל, כגואל הראשון, גואל האחרון, גואל הראשון ממצרים, גואל האחרון משיח צדקנו, גם באחרית הימים ישנו המעבר הזה של שני המשיחים, של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. וכן הלשון ויגש, שהוא מאוד דו משמעי, אפשר שהוא מלמד על התנגשות. המילה להתנגש באה מאותו המקור הלשוני של המילה לגשת, ששני אנשים מגיעים לאימות והם מתווכחים על משהו, אז הם מתנגשים זה עם זה. וכך דרשו רבותינו, ברזל וברזל יחד ואיש יחד בני רעהו, זה המפגש הזה בין יהודה ויוסף, ברזל וברזל. ועוד נאמר במדרש שכאשר יהודה ניגש ליוסף, עמדו כל האחים מהצד, לא התערבו, שתקו. מה הם אמרו? מלאכים מדיינים אילו, אילו אנו, מה אכפת לנו? זאת אומרת, אנחנו לא חלק מהוויכוח. אם זה יהיה יהודה או זה יהיה יוסף, המנהיג שלנו, המלך שלנו, הראש שלנו, אנחנו נשאר תמיד מונהגים ולא מנהיגים. הרעיון של הדמוקרטיה המודרנית, שהמונהג יכול לקבוע מי יהיה המנהיג שלו, עדיין לא רווח באותו הזמן. והם ידעו שמי שמנהיג זה מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות למנהיג. מצד אחד יהודה, איך אומר לו אביו, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך וישתחוו לך בני אמך. זאת אומרת, זה תכונות של מלך. באמת בית דוד בא מיהודה. ויוסף עם שני בניו, שעל פי הברכה שמברך אותם יעקב אבינו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. על פי הברכה הזאת, שני האחים נעשים תוספת של שניים לשבטי ישראל. זה הבן היחידי של יעקב אבינו, ששני בניו ממשיכים להיות שבטים בישראל. מנשה ואפרים. אפרים ומנשה, כי הוא מובן בשמעון יהיו לי. זאת אומרת, יש פה מעמד מיוחד מאוד, גם ליוסף וגם ליהודה, ואי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד, ולכן כשעומד יהודה עכשיו מול יוסף, הוא לא מודע בכלל מול מי הוא עומד, אבל אף על גב דאי הוא לא חזי, מזלי חזי. למרות שהוא לא רואה, אבל בפניותו, היום אומרים את זה בתת ההכרה, הייתי אומר בחזון, בהשראה, הוא מרגיש שיש פה מצד אחד איזושהי התנגשות, איזשהו אימות, מצד שני יש שייכות הדדית. הקדוש ברוך הוא נתן לשניהם מלכות, כל אחד עם התפקיד שלו, אבל אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נעימה. ולכן, המפגש הזה הוא גם התקרבות. חז"ל אומרים שהוא אמר לו, אם לדורון אני בא, אם למלחמה אני בא. זאת אומרת, הוא בא בשתי האפשרויות. לא תמיד מפגש בין אחים מסתיים בהתפייסות מרגשת, כמו שאנחנו נקרא בעזרת השם בפרשה זו מחר, על ההתפייסות בין יוסף ואחיו. יוסף נותן את קולו בבכי, כל מצרים שומעת, והם מתפייסים ונופלים זה על צווארי זה, בייחוד על צווארי בנימין אחיו. היה לפני זה עימות בין שני אחים שהסתיים אחרת, אני מקווה לעשיו ויעקב. שם לא בהתפשרות. כאן יוסף ויהודה מתקרבים מחדש. דהיינו, כאן יש בתחילת הדרך עימות. בסופו של דבר, הלב הפנימי, הישראלי, היהודי, מאחד את שניהם, ולכל אחד יש תפקיד משלו. אילולי יוסף הצדיק, עם כל המעשה אשר לא יעשה שעשו עמו האחים, לא היה מגיע למצרים, לא היה המצב של הצלת עם ישראל, של יעקב ואחיו. איך אומר להם יוסף? כי למחיה שלך לאלוקים לפניכם. ואתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה להחיות עם רב. עם רב, הכוונה היא לפי דעת רוב המפרשים לעם ישראל. העם המיוחד, העם הנבחר, עם הסגולה, עם ישראל. עם רב, עם גדול. ומצד שני, בארץ ישראל, בכיבוש הראשון, מתחיל שבט יהודה, לא, מתחיל שבט יוסף. יותר במדויק, שבט אפרים. ונראה באמת מי היו כובשי ארץ ישראל בהתחלה. הכובש הראשון, השופט הראשון, המנהיג הראשון, המלך הראשון, לפי דעת חז"ל, כי אמרו לו, כל אשר ימרה את פיך יומת, אז זה כוח של מלך רק, היה יהושע בן נון. מאיזה שבט בא יהושע בן נון? מאפרים. אומרת, אפרים הוא בנו של יוסף. המלך הראשון, שממליך אותו שמואל הנביא, מושך אותו למלוכה בישראל, הוא שאול המלך. שאול בן קיש איש ימיני בא משבט בנימין. זאת אומרת, גם הוא בא מבני רחל. אמנם לא מיוסף בעצמו, אבל יוסף ובנימין, אלה הם שני הבנים של רחל אמנו, שאיתה מתחילה המלוכה בעם ישראל. אבל בסופו של דבר, זה עובר ליהודה. מי המלך הראשון שנשאר, שלא עובר בתפקידו, ומובטח לו ולזרעו. ואנחנו אומרים, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא ירבה נרו לעולם ועד, זה דוד המלך עליו השלום, שאנחנו אומרים בכל ראש חודש, בזמן קידוש הלבנה, בכל ראשית חודש, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד הוא בא מיהודה, כפי שאנחנו קוראים במגילת רות את היוחסים שלו, מבועז עד ישי, עד דוד, וזהו שבט יהודה, זו המלכות, כך היה בתחילת הדרך. האימות הזה נמשך לאורך כל הדרך, והוא יהיה ככה גם באחרית הימים, הוא נמשך גם בימינו. אומרים לנו רבותינו, כך כותבים רבותינו בעלי הקבלה והסוד, וזה התפרסם מאוד, טרין משיחין הוו, יהיו שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כשאנחנו אומרים בכל מוצאי שבת, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, ממהרה יבוא עלינו משיח בן דוד, אנחנו רוצים שהתקופה של משיח בן יוסף תסתיים ותגיע התקופה של משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה כוח המלחמה והצבא והכלכלה והמדיניות, הכוח הגשמי של העולם הזה, שהוא מוכרח להקדים את בואו של משיח בן דוד. הוא נועד למלחמה. פורסמת גישתו, שיטתו, פירושו של אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצ"ל, על שני המשיחים בדורנו, הציונות בשיבת ציון ומדינת ישראל שקודמים לביאת המשיח. יש הספד שכתב מרן הרב קוק זצ"ל, רבי אברהם יצחק הכהן, זכותות הגן עלינו, דווקא על מייסד הציונות המדינית, על בנימין זאב הרצל. עכשיו הוא מדבר על שני השלבים של הגאולה, על משיח בן יוסף ועל משיח בן דוד. הוא משווה את הרצל והתנועה הציונית, כל מה שבא בעקבותיה, על ראשית הגאולה, אבל בשלב של משיח בן יוסף. אחינו הספרדים, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, ב-18 בכל יום מתפללים, 3 פעמים ביום, ואת ספר דוד אברך אמרך תצמיח, לירושלים אברך אמרך אם תשוב, יכוון להתפלל על משיח בן יוסף שינצל ולא יעמוד בידי ארמילוס רשיעה. ארמילוס רשיעה, ארמילוס כמו רומא, היו שני האחים. הכוונה היא שיודעים חלילה וחש שיוסף זה בסכנה. הוא מנהל את המלחמות. והיה בית יעקב לאש ובית יוסף ללהבה ובית עשיו לקש. וזה הגאולה הגשמית. הגאולת הגוף של עם ישראל, הגוף הקדוש של עם ישראל, אז זה עדיין נשאר גשמית. והיא מקדימה את הגאולה הרוחנית, את חזרה בתשובה של עם ישראל, ואת הגאולה השלימה שתהיה במהרה בימינו, כפי שמנבא הנביא יחזקאל, מתאר את המצב של עם ישראל, נדמה שהוא מתאר את המצב של ימינו. בהפטרה של פרשת פרה, יחזקאל פרק למד זין, אומר לנו לבי יחזקאל, לא למענכם אני עושה, כי למעני. כי בית ישראל הלכו בדרך לא טובה, דרך של טומאה, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. אילו היינו צריכים להיגאל בזכות המעשים הטובים שלנו, ברוב העם לצערנו לא הולך בדרך הטובה, או חלק גדול מהעם, לא היינו ניגאלים. לא למענכם אני עושה, כי מלמן שמי הגדול שחיללתם בגויים לאמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. כך אומר הנביא יחזקאל. והעולם אומר, העם הנבחר, העם הסגולה, תראו את איזה מצב שנמצאים. הורגים בהם, רודפים אותם, עשו להם שואה. אנחנו עכשיו מתקרבים להיזכר בעשרה בטבת, ביום הקדיש הכללי. מתקרבים בשבוע הבא בעזרת השם. אנחנו מתקרבים ליום השואה הכללי, יום הקדיש. כל מי שהיו לו קרובים שנהרגו בשואה יגיד קדיש עליהם, לפי תקנת הרבנות הראשית לישראל. אז הגויים האלה מתנסים עלינו, תראו מה שעשו להם. אין עם שסבל כל כך כמו העם היהודי. זה השואה הנוראה הזאת, שיש בה גם חילול השם. ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. מתחיל קיבוץ גלויות. הכל שלא בדרך הטבע. הכל בדרך שנראית טבעית, אבל למעשה היא אל-טבעית. היא נראית חילונית, היא למעשה ניסית. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את זה, אנחנו מביאים את הגלויות שעלו לארץ ישראל. אילולא הקדוש ברוך הוא לא היינו מצליחים. יש למישהו בהסבר, אני צריך לומר שדווקא ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין זכרונו לברכה, שכל כך אנחנו מצטערים על מה שהגיע לו בסופו, אני שמעתי אותו נואם בניו יורק במסיבה השנתית של אגודת ידידי מוסדות אריאל לפי בקשתי. הוא אמר, רבותיי, אני שומע פעמי משיח. שני ניסים קראו לנו בדור הזה. האחד, ההתמוטטות של האימפריה הסובייטית. והשני, והעלייה לארץ ישראל. זה היה נראה דבר הגיוני, מישהו ציפה לזה. זה רק חסדי השם, זה ניסים. אי אפשר להבין בכלל את כל המת. פתאום, אחרי עשרות שנים, 70 שנה, פתאום התהפך הגלגל, ודווקא לארץ ישראל מותר לנסוע, למקומות אחרים אסור לנסוע. זה דבר שהוא בלתי נתפס. אמר רבי זכרונו לברכה, אני שמעתי אותו אומר את זה. יצחק רבין. הדבר השני הוא אומר, המלחמה שהייתה אז בין עיראק לאיראן, אומר, אם הכוחות שלהם חלילה היו הולכים נגדנו, עכשיו המלחמה היא בין אמריקה לעיראק, זה ההצלה שלנו, אחרת מי יודע איפה שהם נמצאים היום. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. שתי ניסים. מנוח עם גרשון יעקובסון, זיכרונו לברכה, שנפטר השנה, כתב מאמר ראשי בעיתון ארגמיין ג'ורנל, בשבוע שאחרי המסיבה הזאת, הכותרת הייתה הנס השלישי. מה הנס השלישי? שרבין אמר את הדברים האלה. אדם שבא מרקע חילוני, מתנועת העבודה, מיישוב, לא היה מקובל כאיש דתי בכלל, פתאום עומד לפני קהל ועידה ומצהיר, אני שומע פעמי משיח. וממש נס. לא זז משם יהודה עד שעמד על ליבו. היו עומדים מול אח שנראה לגמרי זר, לבוש אחרת, כמו גוי, כמו מצרי, עם בגדים אחרים, עם שפה אחרת מדבר. הכל חסר סיכוי בכלל. זה לא שני אחים, זה שני אנשים זרים. בעומק, בלב, זה אותם האחים. אם יכולים לקלף את הקליפות החיצוניות ולהגיע לפנימיות, הכל קורה בסדר. אפשר להתאחד יחד. לא זז משם יהודה, אומרים אותו, עד שעמד על ליבו. ייכנסו לה הדברים באוזניך. מה זה באוזניך? לא רק האוזן. האוזן קשורה ללב. כששומעים דברים שמיעה פנימית, כמו שהסביר אבי, אבא מרי, הרב הנזיר הקדוש, זכר צדיק לברכה, עיקר השמיעה היא שמיעה פנימית, היא שמיעת הלב. איך התפלל שלמה המלך? ונתת לעבדך לב שומע. כשהלב שומע, הלב עושה תשובה. כאשר ישעיהו הנביא מדבר לשלילה, אז הוא אומר, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. זאת אומרת, כשהלב שומע, באה התשובה. כאשר הלב שומע, מתהפך הלב. יהודה ויוסף נעשים אחד. זה כך אומר הפסוק. והסירותי את לב האבן מקרבכם, שם באותו פרק יחזקאל למצרים. נתתי לכם לב בשר. ניתוח הלב הראשון שנזכר בספרות העולמית, זה בנבואתו של יחזקאל. מהפך הלב, במקום לב אבן, לב בשר. זה רק בדרך נס, היום אנחנו רואים את זה גם בדרך טבע שעושים ניתוחי לב. אז לא ידעו מזה. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ועשיתי את אשר בחוקי תלכי ומצוותי תשמעו ועשיתם אותם. קודם באה העלייה וקיבוץ הגלויות ובניין הארץ והמלחמות וההתגברות. אחר כך בא המהפך. ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום השם. כל זה גנוז בפרשת השבוע. מתחיל עימות בין שניים, כאילו שהם זרים. אדוני שאל את עבדיו לאמור. אדון ועבדים, אנשים זרים. ונאמר אל אדוני, ונאמר אל אדוני, מי זה? שני אחים כך מדברים, אחד אומר שני אדוני, אתה אומר לאחיך אדוני? לא, הוא לא ידע שזה אח בכלל. והנה מתגלה, אחרי דיבור, אחרי ויכוח קשה, שאם תראו במדרש מה היה הוויכוח, עכשיו יש איומים, אני צובע את כל ארץ מצרים בדם, איים יהודה על יוסף. יוסף ענה לו מה שענה לו בצורה חריפה, גם אנחנו יודעים. והמדרש שמובא בספר הישר אומר שהביא את בנו מנשה והוא נתן לו מכה על הכתף ויהודה, אז בא, זה של בית אבא הוא זה, מכה כזאת אחר לא יכול לתת, רק אחד מהמשפחה שלנו. פתאום מתגלה שהאויב הזה הוא אוהב, שהאדם הזר הזה הוא אח, והוא לא יכול להתאפק, הוא פורץ בבכי, ונעשה פיוס בין יוסף ואחיו, והקדוש ברוך הוא ברחם אליהם. ומתוך העומק של הגלות ושל שיבוד מצרים, שמתחיל אחרי שיוסף הולך לעולמו, מפציעים הקרניים של השחר העולה של הגאולה. מתחיל התהליך של יציאת מצרים. וכפי שאומרים חז"ל, כי גואל הראשון, גואל האחרון, אנחנו נחזור על זה, את הפרק הזה של יחזקאל, עם מדרשי חז"ל שעליו היה חוזר מדי פעם בשיחותיו בישיבה, מורי ורבי הגאון הצדיק רב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בנו של מרן הרב זצ"ל. זוהי תוכנית הגאולה של עם ישראל, ככה היה קורא אותה, תוכנית הגאולה של עם ישראל, חוזר מדי פעם. אחרי שמתפייסים האחים, מה הם מתפייסים? הולכים ליציאת מצרים, לקריאת ים סוף ולמעמד הר סיני. והעם כולו, וייחד שם ישראל כנגד ההר כולם כאיש אחד בלב אחד. זה מתחיל כאן. מתחיל עם האימות של יהודה ויוסף, נמשך הפיוס, מתחיל התהליך, ואז באים ימים קשים מאוד באמצע. אבל הדרך, הקו הוא לקראת הגבולה והבדות והישועה של יציאת מצרים. אסור להתייאש מורי ורבותיי. אמר מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל באחד משיעוריו, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לאופר הילים על הרי בטר. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הוא אומר, כאשר הצבי עולה, הוא עולה עד הפסגה. רואים אותו מכל הצדדים. כך הוא ממשיך לרוץ, אבל הוא יורד. למטה, 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 עד העמק. לא רואים אותו בכלל. היום קוראים את זה ודי. לא רואים אותו. חושבים שמתאמרנו, הצבי הלך, חס וחלילה, הגאולה נפסקה. לא, לא. הוא ממשיך לעלות עוד פעם. עולה עוד פעם עד למעלה. כגואל הראשון, גואל האחרון. נגלה ונכסה וחוזר ונכלה. כך כתובים רבותינו בדרש שיר השירים רמה. אסור להתייאש עם כל הסיבוכים וסיבוכי הסיבוכים, וכל העליות והירידות, הנפילות והקימות. בסופו של דבר, עם ישראל יקום, יתנסה, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה, וזה יהיה במהרה מימינו. שיהודה ויוסף מתאחדים יחד, תבוא הגאולה השלמה שתהיה במהרה בימינו, אמן.